בוקר, הלך לצבא, בינתיים. הוא שלח דברים? תפסת לכולם? תפסת לכולם? שלחת לכולם?
שלחתי
לכולם.
כשאנחנו, יש לנו זה, כשאנחנו התחלנו פרק א' השבוע, הוא היה לנו שבוע הקדמה, ועכשיו עושים פרק א'.
בסדר, לא, אני גם קצת רציתי להקדמות, אבל כן, חשבתי פרק א', מה למדו?
למדו פרק א',
בסדר, כן, לא, כי יש פה מקום להקדמות. אני חשבתי לעשות, להעיר את הנקודה היסודית, אני חושב אחר כך לחלק את ההקדמות לפי הפרקים, כלומר, לחלק את הנושאים זה לפי הפרקים, אז בואו תכף נראה. אז קודם כל, אני חושב שנקודה ראשונה, הנקודה הראשונה זה, אנחנו בדניאל, האם דניאל נביא או לא נביא? אז זה מפורסם את דברי הגמרא בתחילת מגילה, בדף ג', חדאו בפה על, על הנבואה שיש פה בהמשך לפרק י' וי"א, לא זוכר שהגמרא אומרת, דניאל אומר, הייתי אני לבדי את המראה ואנשים אשר איתי לא ראו, זה חגי זכריה ומלאכי, שהגמרא אומרת, איהו עדיף מיני ואינו עדיף מיני ואינו עדיף איהו עדיף מיניו ואינו עדיף מיני. הוא ראה את המראה לבדו, והם חגי זכריה ומלאכי לא ראו. הגמרא אומרת למה? כי אינו נביא והוא לא נביא. אז שם בגמרא בדף ג' כתוב מפורש שחגי, שדניאל הוא לא נביא, לעומת חגי זכריה ומלאכי. בגמרא במגילה י' ד', שם כתוב, כשרש"י מונה מסדר עולם את הנביאים, שם משמע ברש"י שהוא מונה גם את דניאל. הוא מונה גם את דניאל בתוך דברי הנביאים. אז דנו בזה רבות, נדמה לי, אני רוצה ללכת רק בדרך המלך, כי אני פחות רוצה להאריך בדבר הזה, רק יותר זה נדמה לי פתיחה עלינו. העירו בזה, אברבנאל דן בזה, אברבנאל הרמב״ם. הרמב״ם אמרו נבוכים לא מנה את דניאל בתור נבואה, ובתוך הרמב״ם עולה הדברים שאפשר להגדיר אותם, הרמב״ם בחלק בית פרק ממי, כשהוא מדבר על מעלות הנבואה, אז ידוע מפורסם, המעלה הראשונה זה ממעלות הנבואה זה, הגבור תמין קדם השם, אחר כך הוא אומר לראות חזון, לראות חזון הוא אומר זה עדיין לא נבואה, אבל לראות חזון, ושם הרמב״ם ממקם את דניאל, במדרגה הזאת של החזון, ויכול להיות שזה קשור לנקודה הזאת של ההבחנה בין מדרגת הנבואה לבין מדרגת רוח הקודש, מאיר אברבנאל וגם היעבץ, שיש מדרגה של נבואה של ניב שפתיים שאדם נשלח לומר משהו, ובדניאל הוא לא נשלח לומר דברים, אלא בדניאל זה חזון שהוא רואה, והוא כותב את החזון, אבל זה לא שליחה, זה לא סדר כזה של השתלחות להניג את הדור, ומאלה יכול להיות שבאמת דניאל שייך אל הסדר הזה של רוח הקודש, ולא אל דברי הנבואה, לכן הוא נמצא אולי בכתובים, ולא נמצא בסדרי הנביאים. הדבר הזה, אני חושב, הוא פתיחה טובה, כי הוא מצטרף אל נקודה מאוד יסודית, שבעצם בספר דניאל אנחנו נמצאים בחוץ לארץ. ודניאל, איך יכול להיות נביא? כי הגמרא הרי אומרת, היה דבר השם יחזקאל בן בוזי, בגלל שהוא היה בארץ ישראל, הוא גם ממשיך להיות נביא בחוץ לארץ. אבל דניאל לא התנבא בארץ ישראל. אז מאלה יכול להיות שהסדר הזה של דניאל, הוא שייך לסדר הזה של, 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 של מדרגת רוח הקודש, מדרגת רוח הקודש. וזה מצטרף עם עוד נקודה מאוד יסודית, שדניאל, לא זה, הוא לא כתב את ספרו לפי הגמרא לבטרה י' ד'. מי שכתב את ספר דניאל, זה אנשי כנסת הגדולה. כלומר, דניאל קרא בחוץ לארץ, לפי מדרגת חוץ לארץ, אבל מה שנכתב, זה בעצם נכתב רק בארץ ישראל, כי זה צריך לעלות לארץ ישראל, לקבל את מדרגתה של ארץ ישראל. אז זאת אומרת, אז אם אני מסכם, אז אני אומר, דניאל, בגמרא במגילה רואים שאולי הנביא, היה בעל רוח הקודש. רוח הקודש לא נבואה, לכן הוא נכנס בכתובים, לכן הוא נמצא בחוץ לארץ, ולכן אחר כך ייכתב במדרגתה של ארץ ישראל, ארבע דברים שהזכרתי. אבל מתוך זה, לנקודה המהותית, אני חושב, של פרק, של ספר דניאל בכלל, בפרק א' לפרט, זה הכי חריף והכי בולט. בעצם, בספר דניאל בכלל, בפרק א', מתברר לנו נקודה נוראית ועצומה, שאין לנו אותה בעצם בכל ספרי הנבואה. תמיד הנבואה היא נמצאת בארץ ישראל, ותמיד הנבואה ביסודה היא עוסקת במה שמתרחש בעם ישראל. כלומר, כשאתה קורא ספר יהושע, אתה אומר, איפה דבר השם מתגלה דרך עם ישראל? כן, אז הנה דבר השם מתגלה דרך זה שעברנו את הירדן, התחלנו את הכיבושים. ספר שופטים, איפה דבר השם מתגלה? הוא מתגלה דרך השופטים שנמצאים בישראל, שהם שייכים אל סדר החיים הזה, שהאומה לאט לאט מתחילה לכבוש וכולי, וכן שמואל, המלכת האומה, מלכים וכולי, הכל אנחנו עסוקים במדרגתה של האומה. יש אולי נבואות שגם יחזקאל וגם זה מתנבאים גם על האומות, אבל זה הרבה יותר, זה נבואות צדדיות ונבואות שמתנבאות מה האומות עשו לישראל. אבל נבואה במהותה שהיא עוסקת בהשראת שכינה, כיוון שנבואה זה השראת שכינה, היא עוסקת בסדר של השראת שכינה, במקום של השראת השכינה. שם הנבואה עוסקת. הוא אומר לי, תמיד הנבואה תעסוק בישראל ובארץ ישראל. אז זה תמיד הצד המופלא, הצד הרגיל של כל דברי הנבואה, שאנחנו מוצאים אותו בכל התנ"ך. ספר דניאל זה אבי אבות החריגים, תחילתו, אחרי זה אולי קצת יהיה קצת עזרה, קצת נחמיה, אבל החריג ביותר ספר דניאל, שבעצם מרישע עד גמירה, תכף נראה אולי, חוץ משני פסוקים, נראה בהם שני פסוקים הראשונים, אבל בעצם ספר דניאל מרישע עד גמירה, הוא בעצם עסוק בנקודה הזאת שבכל מקום שגלו ישראל שכינה גלתה עמהם, וספר דניאל עניינו השכינה שגולה איתנו. כי השכינה שגולה איתנו זה לא רק טכני שאתה אומר השכינה גולה איתנו, אלא השכינה גולה איתנו, הכוונה יש פה סדר כזה, כמו שתכף נראה לפרק א', ואחר כך נדבר אותו בכל הספר, זה ילווה אותנו. השכינה גולה איתנו, הכוונה דבר השם מתגלה בעולם, לא בדרך המלך שלו, לא בצורה הישרה שלו, אלא דבר השם מתגלה בעולם בצורה כזאת שכיוון שחטאנו ונחרב את מקדשנו וגלינו מארצנו, איך דבר השם מתגלה בעולם במצב של חורבן. במצב של חורבן. לכן כמובן ספר דניאל נקרא לזה כביכול, כאילו ברור שזה ספר דיעבדי. כלומר, זה ספר כזה שלא יצא להיות שדבר השם יתגלה בתוך מלכות בבל, לא בארץ ישראל, לא באומה, יתגלה דרך חלומות של גויים, יתגלה דרך תכף המון דברים שנעסוק בהם בתוך הספר. זה ברור שזה מצב של דיעבד, זה לא המצב לכתחילה של אומה שנמצאת בארצה, ודבר השם מדריך אותה ומוביל אותה בכל צעד ושער שהיא חיה. בספר דניאל זה בדיוק הפוך, אנחנו עכשיו נמצאים ששכינתה וגלותה. אומר יערות דבש המתוק הזה המפורסם, בדרוש הראשון של יערות דבש, הוא מבאר ברכת 18. אז הוא אומר שם, ברכת למלשינים, נכון שבברכת למלשינים אתה אומר, בסדר הטבעי של העולם, מה שהגמרא בתנית אומרת, ארץ ישראל שותה מי גשמים וכל העולם מי תמציות. כלומר, האומה מקבלת את השפע האלוקי והנהגה ישירה, ומתוך זה כל אומה ואומה מקבלת את מה שהיא מקבלת. בחוץ לארץ זה קורה בדיוק הפוך. הוא אומר, את השפע מקבלים שרי האומות, ואחר כך מתוך מה שיש אצל שרי האומות, מתוך זה עם ישראל וארץ ישראל מקבלת גם מעט את השפע שלה. זה בולט בדבר הזה מאוד, שבעצם כשאנחנו אחרי פרק א', בעצם אנחנו עוברים מארץ ישראל לחוץ לארץ, בעצם את החלומות יחלום המלך הגוי. וזה נורא והיום, שאת החלומות חולם מלך הגוי. הוא לא ידע לפתור אותם, אבל מה פתאום שהוא חולם אותם? הוא חולם אותם, מה פתאום המלך הגוי חולם? אומר לך, אמר על נצח כף א', נכון? שתדע לך, ארבע מלכויות, מה שיהיה לנו המון המון חורץ בכל ספר דניאל מרישע עד גמירא, המלכויות זה מלכויות, למה לא מונים את אשור? למה לא מונים אולי את מצרים? למה לא מונים עוד בארבע מלכויות? אומר המהר"ל, למה לא מונים את ישמעאל? המלכויות זה הכוונה מלכויות כאלה, ובזה השער לפרק שלנו, זה מלכויות כאלה שעניינם זה שהם מנסים לרשת את עם ישראל. הניסיון של המלכויות, וזה הפתיחתו של פרק א' שלנו, זה בעצם, יש לנו עכשיו בדניאל לא רק חורבן האומה, אלא ניסיון של המלכויות לרשת את מדרגתם של ישראל. שבעצם נדמה לי, זה תכף ילווה אותנו עכשיו בכל פרק א'. הניסיון הזה כמובן הוא, שוב, הוא משפיל כמובן את מדרגת השכינה, למרות שנצטרך לעמוד על זה במשך הפרקים, אבל יש בו דבר פלא בדניאל. ופתאום יש לך חזון כזה גדול של ארבע מלכויות, דווקא אחרית הימים היא מופיעה בדניאל, המון המון דברים חריגים ועליונים שמופיעים בדניאל, כלומר, איך שדווקא מתוך המציאות הנמוכה, פתאום התברר דווקא גם איזה צורך שתתברר איזה מציאות עליונה, אבל זה תכף נשאיר את זה רגע למשך הפרקים. אבל הנקודה היסודית שבספר דניאל, השכונה יורדת איתנו לבבל, כמו שיש בפתיחתאות של מגילה, נכון? שמתי כיסי באילם. השכינה בעצם הולכת איתנו עכשיו לבבל, זה בעצם הנקודה היסודית של ספר דניאל, מתוך זה נדמה לי כל החידושים, כלומר, שכל דבר נדבר באיתו בפרקים, מתוך זה יש לנו ספר שכתוב ארמית, מתוך זה יש לנו ספר שיש בו המון המון מלאכים, מתוך זה יש לנו המון המון דברים שנלקוט בעזרת השם כל אחד את כל החידושים בפרקו, אבל כל החידושים בעצם נובעים מזה, שאנחנו עכשיו נפגשים עם השכינה איך שהיא יורדת איתנו לבבל. אז בואו נראה את השני פסוקים הראשונים, שנדמה לי זה הפתיחתא ואחר כך זה. משנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה, ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוהים, ויביאם ארץ שינר בית אלוהיו, ואת הכלים מביא בית אוצר אלוהיו. אז רש"י כבר מאיר, כל המפרשים מאירים, מה זה בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה? הרי מפורש בנביא שנבוכדנצר רק מתחיל למלוך בשנת ארבע של מלכות יהויקים, רק אז נבוכדנצר מתחיל למלוך. אז איך אפשר לומר, אומר רש"י, בשנת שלוש? נכון, ככה רש"י שואל את השאלה מסדר עולם. וכי אפשר לומר כן, והלא מלך בשנת ארבע ליהויקים, שנאמר בירמיהו, בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונה לנבוכדנצר. אז איך מסתדר לנו הסדר פה בשנת שלוש למלכות יהויקים? אז הביא רש"י בסדר עולם, לא, זה באמת לא בשנת שלוש, אלא באמת יהויקים מלך ארבע שנים, ואחרי זה הומלך נבוכדנצר. בשנה הראשונה של מלכות נבוכדנצר, אז נבוכדנצר כובש את נינווה, כלומר הולך להתעסק עם אשור. בשנה השנייה הוא בא אל ירושלים, כובש אותה, יהויקים הולך, עובד אותו שלוש שנים, ואחר כך מורד בו שלוש שנים. אז זאת אומרת, יוצא לנו ככה, בעצם ארבע שנים של יהויקים עוד בלי נבוכדנצר, שנה חמישית נבוכדנצר הולך לאשור, שנה שישית הוא בא אל ירושלים, שלוש שנים יהויקים עבד לו, שנה שביעית, שמינית, תשיעית, ואחר כך שלוש שנים מורד, אז זה כנראה תשיעית עשירית 11 או עשירית 11-12. על כל פנים, זה הסדר הזה, הגענו פחות או יותר לשנה 11 או 12 של יהויקים. ככה זה לפי רוב ככל דברי הראשונים, ודרך כלל כמובן ננסה לענות על השאלה, אז למה הנביא אומר לך, מסבך אותך, הוא אומר לך, בשנה השלישית, בשנת שלוש למלכות יהויקים, תגיד או בשנת 11-12 למלכות יהויקים, או תגיד בשנת שלוש למרד, למה להגיד בשנת שלוש למלכות יהויקים? אז קודם כל, אז רגע, נענה את התשובה שזה יותר, מה זה? אני חושב שתשובתך הייתה נפלאה אם יהויקים היה מורד ושם מבטחו באלוקיו, אבל יהויקים הוא זה שאחד מהסיבות הכי עמוקות לחורבן, וגם אז אני חושב בכל מקרה לפי דבריך צריך ברור, זאת אומרת אתה אומר החשבון הראשון נמחק של החמש שנים הראשונות, נמחק בגלל שלוש שנות הכיבוש, ועכשיו לא התחלנו לספור מאז, התחלנו לספור. אני אגיד רגע בסוגריים, זה מה שהביא את האבן עזרא ארוך, פה מי שהיה לו סבלנות לקרוא, ואת הרלב"ג, באמת, לומר פה, לחדש פה חידוש אחר לגמרי, בעצם הכוונה היא בשנת שלוש ליהויקים, הכוונה היא בסוף שלוש שנים של יהויקים, הכוונה בתחילת שנה הרביעית, ואז להגיד שבא נבוכדנצר, לוקח את יהויקים יחד איתו לבבל, אחר כך יהויקים חוזר לבבל, חוזר לארץ ישראל, ומולך שלוש שנים תחת נבוכדנצר, כמו שכתוב במלאכים ובירמיהו, אחר כך שלוש שנים מורד בו וכולי, כלומר, אבן עזרא והרלב"ג, כדי ליישב את הקושייה הזאת, הם בעצם המציאו המצאה שלא כתובה בחז"ל, ובחז"ל אפילו כתוב קצת נגד, שלהגיד שנבוכדנצר לקח את יהויקים בשנת שלוש למולכו, הכוונה היא סוף שלוש למולכו, הכוונה היא ארבע, לקח אותו אל בבל, ואז החזיר אותו אחרי שלוש שנים לארץ ישראל, שם אותו שלוש שנים בעבד, שלוש שנים מרד בו, ואז אנחנו נכנסים לסיפור, ואז ככה מתיישבים כל שתי הפסוקים, כך שיטת האבן עזרא וכך שיטת הרלב"ג. אבל אני חושב, כן. כן, אז גם פה, אז הראשונים הסבירו שהוא עומד בארץ ישראל, הכוונה היא כי בשנת שלוש למלכות יהויקים, אז נבוכדנצר אוסר אותו, ושם עליו את האסירים, מתחיל לקחת אותו, ושם הוא מת. הוא סוחב אותו כחמור מארץ ישראל לבבל, גם בדרך, כן. אז הוא עומד בארץ ישראל. כן, אבל אפשר להגיד שהכל קרה, הכל קרה, הכל קרה בארץ ישראל, הכל כבר קרה בארץ ישראל. אז זה ככה, תרצו, אם אנחנו לא רוצים להגיד כמו השיטה המיוחדת של אבן עזרא והרלב"ג. אבל למה כן כתוב בשנת שלוש למלכות יהויקים? אני חושב שנדמה לי, פעם דיברנו קצת על המניין, אז אני רגע פותח סוגריים. כתוב אמרה בראש השנה, המלך היה מולך, היה מאפס את השעון, והיה אומר, עכשיו התחיל שנת אחת למלכות בן גוריון, שנת אחת למלכות ביבי, שנת אחת למלכות רב. למה המלך היה כל הזמן עושה את זה, פוסל את המטבעות של כולם ושם מטבע חדש? כי למנות לשנות המלוכה זה בעצם אומר ככה. אתה רוצה לומר, יש פה המון 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 מאורעות שקורים בתוך סדרי המציאות. אני רוצה בתוך המון המאורעות לדעת מה החוט החורז את כל המאורעות. כלומר, מה החוט שדרכו אני יכול להבין את כל המאורעות של ה-10, 20, 30 שנה האחרונות. אומר לך כל מלך בגאוותו, תדע לך, אני התחיל המלכותי, משהו חדש מתחיל, כמו שנאמר. משהו חדש מתחיל, המשהו הזה שמתחיל הוא המפתח להסברת הכל. להסברת כל התקופה. אז לכן תגיד בשנת 2 למלכותו, בשנת 5 למלכותו, בשנת 10 למלכותו. כלומר, אתה רוצה לתרגם את כל המאורעות לפי איזה נקודת ציון אחת שאתה אומר עליה, היא המפתח שדרכה עכשיו צריך להסביר את הכל. אם זה ככה, אם זה נכון, אני חושב, ביחס אל כל הממלכות וכל הזה, זה אולי גם פה. בשנת 3 למלכות יהויקים, הכוונה היא, אנחנו מתחילים, אבל אני אומר הפוך מרבי מתן, אם הוא מסכים. אנחנו מתחילים הפוך, אנחנו מתחילים את הזמן של הקריסה. בעצם אנחנו פה, יהויקים היה צריך לסבול את עול נבוכדנצר, כמו שאמר לו ירמיהו הנביא, תביא את עצמך בעול מלך בבל, אל תילחם בו. יהויקים הרשע לא שומע, הוא גם מנסה להילחם. בעצם זה יפרק את כל הממלכה, זה בעצם מביא לחורבן הממלכה. אז אם אתה עכשיו רוצה להבין את כל המרות שקורים, תבין, היה פה מרד, סתם מטופש, חסר אחריות, אתה עובר עבירה, הנביא נביא עליך זה, במקום עכשיו לשמוע בכל השם, במקום זה אתה מתחיל עכשיו לעשות מרדים וזה, הנה, מתחיל המניין. אני חושב שזה סדר שמתחיל המניין של ההתפרקות, של החורבן, של הדלדול. אז לכן, בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל לירושלים ויצר עליה, ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית אלוקים, ויאמר את שינר בית אלוקיו, ואת הכלים יביא בית אוצר אלוקיו. אז ויתנם השם בידו. זאת אומרת, זה יש פה נגזרה על מלכות יהויקים בגלל רשותו. לא כתוב פה מלחמה ארוכה, לא כתוב שהיה קשה, לא היה כתוב זה. פה הנביא מתאר לך הכל. זה התפרקות טוטלית, מהירה. שמה עושה נבוכדנצר? הוא לוקח את המלכות, ולוקח את מקצת כלי בית האלוקים. אז אני גם שוב רוצה רגע לפתוח סוגריים כדי לחדד מה זה נקרא מקצת כלי בית האלוקים. נבוכדנצר, אני חושב באיזה מידה הוא לא מעיז לגעת בבית המקדש. כמעט לא מעיז לגעת בבית המקדש. הוא לוקח רק מקצת הכלים. אחר כך יהיה לנו כתוב בסוף מלכים, בזמן לא יהויקים, אלא בזמן יהויכין, נבוכדנצר יבוא פעם שנייה לירושלים, ושם כתוב כל הזמן בפסוק על פסוקים המיוחדים כתוב את רוב הכלים. שם יהיה כתוב לך רוב הכלים. פה מודגש מקצת. סבב שלישי יהיה במלך האחרון צדקיהו, ששם יהיה כתוב כה אמר השם על הכלים הנותרים. זה כתוב גם במלכים וגם בירמיהו, על הכלים הנותרים. זאת אומרת, הנביא מדגיש לך שלוש מדרגות של גלויות. אחת, מקצת כלי בית השם אצלנו בגלות הראשונה של יהויקים, השנייה רוב הכלים, זה יהיה ביהויכין, השלישית הנותרים, זה יהיה בצדקיהו. אז אנחנו עכשיו מתרכזים בדניאל, כי פה זה, אני רק באתי להגיד סגרת בסוגריים, כדי להאמין שפה זה מקצת. הכוונה היא פה, אנחנו במציאות כזאת שהוא לא מעיז לגעת, הוא לוקח את המלך כי הוא אומר, זה גזירת ירמיהו, מפורש בנביא שאומר, ככה ירמיהו התנבא, הוא לוקח את המלך, והוא לא מתאפק ולוקח מקצת בית השם, מקצת כלי בית השם. הוא לוקח את זה מקצת כלי בית השם, ואז כתוב, ויביאם ארץ שינר בית אלוקיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוקיו. אז נכון, זה דקדוקית קשה. ויביאם ארץ שינר בית אלוקיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוקיו. מה זאת אומרת ויביאם? ויביאם זה לכאורה הולך על הכלים, נכון? ויביאם זה לכאורה הולך על הכלים. מה זה? ויביאם זה על אלוקים, ויביאם זה לשון רבים. טוב, אז אני מתן צודק, היה אפשר להשלים. אנשים פה הם נמצאים בגלות, הם לא נזכרים כי הם לא חשובים. אז מה שנזכר זה המלך וכלי בית השם, ואנשים הם לא נזכרים פה. אז בסדר, זה בדרך הראשונה, ואז ויביאם ארץ שינר בית אלוקיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוקיו. אז רק, אני רק רוצה להשתמש בדבר הזה, יש עוד אפשרות ליישם, אבל אני לא עכשיו אתעכב על הכל, אבל ויביאם בית אוצר אלוקיו, כלומר, לשים לב, לאן הוא לוקח, הוא לא מביא את זה לבית מלכותו, הוא מביא את זה לבית אוצר אלוקיו. אז אנחנו רק נעיר פה לעורר על הדבר הזה, הרי זה, מה זה? ויביאם את שינר, אז אני אומר פירוש ראשון.
זה המלך
ואת האנשים
או רק
האנשים? המלך, ויביאם, אז השאלה, אם המלך בפשטות מת בדרך, אז האנשים שלא נזכרים, אותם הוא מביא. אז זה האופן פשוט, זה על אנשים. יש אופן שני שאפשר להגיד שזה הולך על הכלים, ואז היו לכלים שני גלגולים, בהתחלה בית אלוקיו, אחר כך בית אוצר אלוקיו. הרמת ולי אומר שכמו שהיה לפלישתים שהביאו את הארון ודגון נופל, הוא בהתחלה הביא את זה בית אלוקיו, ואז הוא רואה הפסל מתחיל להתמקמק, אז הוא אומר, רגע, נשים את זה בבית האוצר. אבל אז זה לוקח, ככה הרמת ולי אומר, ועוד אחרים גם הם, בבית אוצר אלוקיו. אבל הנקודה המשמעותית שכן חשובה לנו בדבר הזה, הוא לא משתמש בכלים. למה הוא לא משתמש בכלים? למה זה חשוב? כי הרי אנחנו זוכרים את מגילת אסתר ואת הגמרא מסכת מגילה. מי ישתמש בכלים? ישתמש בכלים הנכד שלו. זאת אומרת, הגמרא אומרת, הרי נבוכדנצר מלך 45, 23 בנו אוויל מרודח, זה ביחד יוצא 68, ועוד שנתיים של בלשצר, רק אז הוא יעיז להוציא את הכלים, כי הוא יאמר, עברו 70 שנה. נבוכדנצר לא מעיז לגעת בכלים, לכן הוא שם אותם בית עוצר אלוקיו. כל זה חשוב לנו, כי עכשיו נבין את היחס שיש של נבוכדנצר אל האומה בינתיים. הוא רק לוקח את המלך, הוא רק לוקח מקצת אנשים, הוא רק לוקח מקצת כלים, הוא משאיר את עם ישראל בארצו, נותן לבית המקדש לעבוד, לא מעיז לגעת במדרגת המקדש. מה הוא כן מנסה? זה עכשיו מקווי פסוק ג' ואילך. כלומר, נדמה לי ששני הפסוקים הראשונים זה כמו פתיחתא. ויאמר המלך להשפנה עזרא בשריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה מן הברתמים ילדים אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע אשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים וימן להם המלך דבר יום ביומו מתפתבג המלך ומיהם משתה ולגדלם שלוש שנים ומקצתם יעמדו לפני המלך ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלשצר לחנניה שדרך למישאל מישך לעזריה אבדנגו. טוב, נשים רגע פה את הנקודה. אני חושב שכל אדם שזוכר את גלות מצרים, לא לשינו את שמה, לא לשינו את השנה, לא לשינו את שטן, לא לשינו את זה, רואה פה שיש פה ניסיון של נבוכדנצר לעשות משהו בדיוק הפוך. כלומר, לקחת ילדים שיש בהם את סגולת ישראל, אבל הם לא התחנכו מספיק, ככה הוא חושב. הם לא התחנכו מספיק, כלומר, הם לא זה. לקחת את הזרע הזה, המשובח של הגניום היהודי, ולהגיד, אני לוקח את הזרע הזה של הגנים היהודי, ואני רוצה עכשיו לשתול אותם בארמון מלך בבל. אז לקחת ילדים, בגלל זה זה ילדים, שלא עברו חינוך, ולקחת ועכשיו לעשות להם את כל מה שאפשר כדי להפוך אותם לבבלים, לשנות להם את השם, זה מה שקראנו בפסוק זין. כלומר, בלשצר, שדרך, מישך, עבד נגו, לשנות להם את השמות. לא שינו את שמותם, נכון? אחר כך לשנות את הסדר הזה של המאכלים, להתגאל אותם, וזה תכף נראה על דניאל, נכון? ואחר כך להעמיד אותם בהיכל מלך בבל, לתת להם חינוך בבלי. זאת אומרת, חשוב לו לקחת מזרע היהודים, מהגניום היהודי, הוא יודע שהוא צריך את זה, הוא יודע שהוא חייב את זה, הוא יודע שזה יהיה טוב לו, הוא יודע שזה יעזור לו, ונגיד גם, והוא צדק, זה מאוד עזר לו, זה לא עזר לו בדיוק לפי התכנון שלו, אבל זה מאוד עזר לו בניהול הממלכה. זאת אומרת, הוא מנסה עכשיו לקחת לגנוב, הוא יודע שהשכינה ירדה לבבל, הוא מנסה לגנוב את החוכמה הישראלית, את הכישרונות הישראלית, הוא מנסה לקחת אותם, אבל הוא לא רוצה אותם כמות שהן, הוא רוצה אותם שיהיו לבושים בבלית. אז אני חושב שמפסוק ג' בעצם זה הניסיון מפסוק ג' עד איפה שקראנו בסוף פסוק ז' עד תחילת ח', בעצם זה הניסיון של נבוכדנצר לגנוב את חוכמת ישראל ולהעביר אותה מוטציה שתהיה בסדר הזה של החינוך הבבלי. כן.
בעצם לגנוב את חוכמת ישראל ולהטמיע אותה אצלו, או שאפשר באמת לגנוב אותם, לעשות את החינוך הקדש ולהחזיר אותם בסוף?
להחזיר אותם לארץ ישראל? לא נראה שהוא רוצה להחזיר אותם לארץ ישראל.
בטח לפי בן עזרא, שהחשבון שיקים עליו וחזר, יש את זה, אני מחנך אותם מסיבה, אני שולח אותם חזרה, אז הם כאילו, הם בבלים שם, הם זרוע שם.
כן, אבל פה לא מצאנו שהוא שלח אותם בחזרה. פה לא מצאנו שהוא שלח אותם בחזרה, לכן נראה לי שפחות נכון להגיד שהוא שלח אותם בחזרה. אני חושב, אבל זה עכשיו פחות דניאל, הוא לא מעיז להחריב את המקדש, אבל הוא כן רוצה לקחת את זה אליו. הוא לא רוצה להחריב את זה, הוא רוצה לגנוב את זה, הוא רוצה לקחת את זה. לכן בעצם כל החמישה פסוקים האלה אומרים שבעצם הוא עושה להם חינוך מחדש. הוא אומר לו, תביא לי ילדים שהם חזקים, שהם כישרונים, שבאמת מבטאים את כל התכונות הישראליות. כלומר, הם מזרע המלוכה ומן הפרטמים. כי הוא לא רוצה סתם לקחת אנשים. הוא רוצה לקחת את הגניום, הישראלי של שבט יהודה, של אנשי מלוכה, שיצטרפו למלכותו. ולכן הוא מדגיש את זה. אין בהם כל מום וכו', אשר כוח בהם לעמוד בהיכל למלך וללמדם ספר ולשון כסדים. קח את כל החוכמה הזאת, אבל אל תפיץ אותה, אל תשקיע אותה בתורה, תשקיע אותה בכל מדע ובכל חוכמה. ולכן אני חושב שזה יהיה מאוד נפקמין הגדולה, כשבאמת אחרי זה תכף נראה בהמשך הפסוקים, כשהוא מוצא אותם חכמים, אז יש לעין, באיזה חוכמה הוא מוצא אותם חכמים? איזה חוכמה הוא מוצא אותם? אבל פה ברור שהוא אומר להם ללמדם ספר ולשון כסדים, כלומר, לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, לא שינו את שפתם. אתה אומר, תשנה את לשונם. אז תשנה את לשונם, תשנה את שמם, תשנה את מאכליו, וככה תחנך אותם מחדש, ותצרף את הכוח הישראלי למלך. כי הוא בעצם אומר, אני הולך לגנוב את מלכות ישראל. לא רק את, לא רק זה, אני הולך לגנוב את הממלכה הישראלית. לקחתי להם את המלך, עכשיו אני רוצה להעמיד את הילדים האלה, שהם בעצם עכשיו שייכים לי לסדר המלכותי. כנגד המהלך הזה, אני חושב מפסוק ח' ואילך, יש לנו מהלך הפוך לגמרי של דניאל. כלומר, דניאל מבין שהוא לחוד בידיהם. לעשות הוא לא יכול לעשות שום דבר. אבל וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגל בפתבג המלך וביין משתב, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגעל. אז זה פלא פלאות שדניאל קורא לזה להתגעל. כלומר, דניאל...
זה באלף.
כן, 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 זה גם באלף. גם באלף זה נקרא להתגעל לגואל. ככה רשי גם מסביר. להתגעל זה לשון לכלוך. אבל יש בזה להעיר. והגמרא עבודה זרה, הגמרא עבודה זרה דנה על הדבר הזה. מה הוא לא אכל? מה זה נקרא פתבג? מה זה נקרא פתבג המלך? פתבג המלך זה באופן פשוט, זה יותר התבשיל. התבשיל. לכאורה פתבג זה התבשיל. זה לא הלחם. למה? כי את הפתבג הם מאכילים, מחליפים בזרונים. אז הוא לא רוצה לעשות בישולי עקום, הוא רוצה יותר לאכול דברים חיים, לא דברים מבושלים, ככה יוצא לפי רוב הראשונים. שפת בג זה לא הפת. אם נאמר שזה הפת, אז יש לעין מה זה בג, מה זה הבג הזה. כלומר, אבל לא משנה, בין כך ובין כך, מה שאני רוצה, לאן שאני רוצה לחתור זה, האם הדברים האלה שדניאל עשה זה מעיקר הדין? או הדברים האלה שדניאל עשה, זה חומרה שהוא חידש לעצמו דווקא במצב הזה. מהגמרא עבודה זרה למדבר, עולה שזה אולי מחלוקת רב שמואל, אולי, אבל ודאי שנראה פה בפשט הפסוקים שדניאל, הוא אומר, אני דווקא הולך להחמיר. כלומר, המלך רוצה לבולל אותי, לקחת את הכישרונות הישראלים, לבולל אותם בתוך הרמון המלוכה של מלך בבל, אני מבין שבזמן הזה אני דווקא צריך לגדור גדר על גדר, גדר על גדר. אומרת הגמרא, דניאל גזר על שמן עקום. דניאל גזר על השמן. אז הוא לא אכל, הוא לא אכל אפילו מהשמן של עקום, הוא לא אכל, זה גזרת דניאל. זה גזרת דניאל. אז עולה מהגמרא, שדניאל, ותכף נראה את כל החשבון פה, אני חושב, דניאל אומר, אני עושה חשבון הפוך לגמרי ממלך בבל. אני עכשיו רוצה להישאר עצמאית לגמרי, עצמאי לגמרי מכל מה שמלך בבל מנסה להכניס אותי. אני לא יכול, אני חייב ללמוד לשון כסדים, אני חייב הכל. אבל מה שאני מנסה במסירות נפש עצומה, ולכן אולי דניאל אחרי זה בהמשך יזכר לפני חבריו, כי הוא מוביל את המהלך הזה של המסירות נפש, הוא אומר לפחות על משהו אחד שאנחנו יכולים לשמור, לשמור, וזה לשמור על הטהרה של האכילה כמה שאפשר. זה נגד ההיגיון, וזה בזה אני מסדרת, זה לא מתעכב. אז רב הסרסים והמלצר בהתחלה מאוד מפחדים. אז הם לא בהתחלה רוצים את זה, אבל אחרי שהם רואים בפסוק י"ב, נס נא את עבדיך ימים עשרה, שאני חושב שכמובן פשט המילה נס נא זה כמובן לשון תנסנה, אבל יכול להיות שדניאל גם זה צד ניסי. נס נא, כלומר, יהיה פה איזה נס, ויתנו לנו את הזרונים, ואז נראה מה הדבר הזה. ואז בפסוק י"ד, וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה, ומקצת ימים עשרה נראה מראים טוב ובריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך. זאת אומרת, זה נראה הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב מכל האנשים הכישרונים שהמלך לוקח לו ועושה לו בזה את הבית ספר למכוננים שהוא מנסה שיעזרו לכל הממלכה, הם יותר טובים מכולם. לא רק שהם לא גרועים, הרי כמובן זה ההדגשה של הנביא, שלא רק שהם לא גרועים, הם הרבה יותר טובים מכולם. הרבה יותר טובים מכולם. היה, אני חושב, זה מתוק, אבל אני לא יכול כמנה לספר. אתם יודעים, היה שנת שמיטה בתו שניות. ויש מושב שנקרא קוממיות בדרום, של פועלי אגודת ישראל. והם רצו לשמור שמיטה, כהלכתה. והרב ציודה מאוד חיזק אותם. הרב ציודה גם חיזק אותם, ותמך בהם שלא עשות את המחירה, וגם אסף בשבילם, ועזר להם, וכו'. והיה יהודי חשוב, הרב מנדלסון. הרב ציודה היה לו איתו חיבה יתרה. אז הוא אומר, בשנת שמיטה, אומר, היה את הרופא האזורי. אז הוא אומר, בשנת שמיטה הם נזהרו גם בספיחים וגם בזה, ולא רצו לאכול יותר המחירה ולא זה. אומר, בא הרופא האזורי, אמר לו, הוא בדק את הילדים, כי לא היה הרבה אוכל, זה גם היה שנים של צנע. אמר לו, הילדים בקוממיות הם יותר טובים מכל המושבים ליד. אומר, תפשין י' א', שאלתי אותו, איך הילדים של קוממיות? הוא אמר לו, הם בסדר, הם כמו כל המושבים. אמר, המסירות נפש, זה יצא יותר טוב מכולם. המסירות נפש של דניאל יצא יותר טוב מכולם. יותר טוב מכולם. טוב, אז המלצר מחליף להם במסירות נפש 3 שנים, ככה חיים 3 שנים, להתגדל 3 שנים, נכון? בתזיין, ואם המלצר נושא את בת בגם ואין משתם ונותן להם זרעונים, ככה זה ממשיך 3 שנים. אז בואו רק נוסיף עוד 2 נקודות אולי, כי כבר מאוחר לנו. והילדים האלה, 4, נתן האלוקים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. אז קודם כל 4. 4 בכל ספר וחוכמה, כמובן לכאורה הפשטי, נדמה לי, זה חוכמות חול. זה כל חוכמות החול, זה לא חוכמות הקודש. זאת אומרת, דניאל, כשהוא נמצא בארמון המלך, הוא יצטרך לדעת לתרגם את רוח הקודש גם לסדר הזה של חוכמות החול. להופיע ולדבר את ההנהגה האלוקית בלישנה דנשה, במדע העולמי, בפוליטיקה העולמית, בסדרים העולמיים, במלחמות העולמיים, הכל להסביר לפי הסדר האנושי. הפסוק מאוד בולט בו, שדניאל הוא יותר מכולם. דניאל הבין בכל חזון וחלומות, כמו שנראה בכל ספר דניאל, שדניאל הבין בחזון וחלומות יותר מחנניה, מישאל ועזריה. נכון? נדמה לי שזה מאוד בולט, שהמסירות נפש של דניאל, שכל הזמן מוזכר מפסוק ח', וישם דניאל על ליבו, אשר לא יתגאל בפת בג המלך, רק דניאל נזכר, אף אחד אחר לא נזכר, נכון? אף אחד אחר לא נזכר, נכון? הילדים, כתוב אחר כך הילדים, אבל אין שם. רק דניאל נזכר בשם. אז לכן זה מאוד בולט, שגם כשאתה אומר אחר כך, והילדים האלה 4, חזרנו שאנחנו כבר יודעים מזה חניה, מישאל ועזריה. להם הלכו יחד עם דניאל, אבל דניאל הוביל. אבל הם הלכו יחד איתו, לכן הם זכרו למדע והשכל בכל ספר וחוכמה. דניאל, שהוא היה פורץ הדרך, הוא גם הבין בכל חזון וחלומות. המסירות נפש של דניאל הביאה אותו למדרגה יותר עליונה מכולם. לכן הספר יקרא דניאל, לכן דניאל פותר את החלומות, לכן דניאל זה. סוף דבר, שתי החטיבות האלה מלמדות אותנו, אני חושב, את החשבון של מלך בבל, את הרצון של מלך בבל, ואת ההנהגה של דניאל שלוקח איתו את חנניה, מישאל ועזריה, שהיא בדיוק הפוכה. כי דניאל רוצה, המלך בבל רוצה לעקור אותם, ולהנמיך את החוכמת ישראל שתהיה משועבדת לסדרים שלהם, להנמיך את הכישרונות של עם ישראל, הוא יודע שיש בהם כוחות נביאים רוחניים שכולם יופיעו בשפה הבבלית. דניאל מושך את חנניה, מישאל ועזריה יחד איתו לחיות במקום אחר לגמרי, להבין שנדבר ישראלית, נדבר יהודית, נדבר את הסדר שלנו באופן אחר לגמרי ממה שהמלך רוצה.
למרות שהמרידה הייתה רק בקטע של האוכל.
כן.
הם יכולו לעשות את עצמם אבלים ולא להבין מה שהם מלמדים אותם. הם יכולים לראות עוד דברים.
אני שתי תשובות יש לי שאני חושב, אני לא יודע איזה מהן נכונה, אולי שתיים נכונות. א', יכול להיות זה בלתי אפשרי. זה ביקוח נפש. אתה עושה את עצמך אבל, יודעים שאתה חכם. עברת הרבה מבחנים. אתה לא מבין. בפרק הבא רואים, נבוכדנצר לא התבייש להרוג הרבה אנשים. בפרק הבא, אין לו בעיה להרוג, זה לא בדיוק הדבר הזה. אבל אני חושב, וזו הנקודה היותר עמוקה, שאני חושב שהיא תלווה אותנו כל הפרק, יכול להיות שדניאל וחנניה, מישאל ועזריה מבינים שריבונו של עולם שם אותם בארמון המלך, כי עכשיו הם צריכים לפעול דרך הארמון. וככה רואים בחז"ל שאסתר אומרת, אני אלך לעשות כמו דניאל. תכף נדבר על זה אולי בפרק, בפסוק האחרון של הפרק. טוב, אז המלך בוחן אותם, והוא באמת כל דבר מה שביקש, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים האשפים בכל מלכותו. טוב, בסדר, זה עכשיו לא זה, רק פסוק האחרון. והיא דניאל עד שנת אחת לכורש המלך. פלא פלאות הדבר הזה. אז זאת אומרת, כבר בפסוק א', שזה בעצם הפתיחתא, זה בעצם הפתיחתא, שאתה אומר, אני עכשיו בפרק א' נותן לדניאל את הפלומפה, שהוא עכשיו נמצא בתור העוזר של המלך, לא יודע תכף אחרי זה נראה איך לכנות אותו לפעם הבאה. פרק א' זה בעצם נתינת הפלומפה. חשוב לנביא להדגיש לך כבר בפרק א', תדע לך, דניאל הוא עד כורש. איזה כורש זה? נחלקו בחז"ל, נכון? האם זה כורש הראשון או כורש השני? כלומר, האם זה כורש שבעצם בא אחרי 70 שנות בבל או 71 שנות בבל? כי אחרי כורש היה שנה אחת של בלשצר, ואז אחרי 71 שנות בבל. או האם זה כורש הבן של אחשוורוש, נכון? ואז זה מחלוקת רב שמואל בגמרא, האם זה דניאל התח שחתכו מגדולתו, או התח שכל דברי המלכות נחתכים על פיו? אם אתה אומר כל דברי המלכות נחתכים על פיו, זאת אומרת, הוא היה גם 70 שנה, ועוד ה-19 שנה, עוד ה-17 שנה, 19 שנה, עד ימי מרדכי ואסתר, ועדיין דברי המלכות נחתכים על פיו. או חתכו מגדולתו, מתי שהוא ירד. מתי הוא ירד? בזמן כורש הראשון, 71 שנה. מה אומר?
שנת אחת לכורש המלך, זה מושג בתנ"ך, זה לא רק כאילו... שנת אחת לכורש זה הצהרת כורש.
אני חושב, זה ככה כמוך. כלומר, שנת אחת לכורש זה הרי הצהרת כורש. בין אם נגיד שזה כורש הראשון, זה הצהרת כורש. אם נגיד כורש השני, בכלל כבר אנחנו הולכים לבית המקדש. אז בעצם מה כתוב לך בנביא? תדע לך, דניאל זה הנביא של הגלות. הוא התחיל מרגע ירידת עם ישראל לגלות הראשונה בזמן יהויקים, ובעצם הוא עד שנת אחת לכורש, אני מזכיר לגמרי אמורי, זאת אומרת בעצם הוא המדריך את עם ישראל, זה התפקיד שלו. אומר הרמ"ד ואלי, דניאל, כשהקדוש ברוך הוא דן את עמו, זה שם של מידת הדין, כשיש מידת הדין על ישראל, דניאל נשלח להדריך את האומה בזמן שעם ישראל נמצא במידת הדין. אז לכן כתוב לך כבר לציין, כלומר כבר פה בפרק א', בשליחות של דניאל, בעצם דניאל עד שנת אחת לכורש. זאת אומרת, דניאל ידריך אותנו בסדר הזה שהאומה נמצא במידת הדין, איפה כשאנחנו נמצאים עכשיו ב-70 שנות הגלות. נכון? זה דניאל, זה הסדר הזה של דניאל. מתוך זה, עכשיו אנחנו לאט לאט נתחיל להבין את כל החידושים של דניאל. כי בעצם זה הסדר הזה, דניאל שומר על עצמות הישראלית, הוא רוצה להדריך אותנו 70 שנות גלות, אבל לא מתוך ההתבללות, אלא הפוך, מתוך העמידה על עצמיות שלו. וזה יחרוס לנו את פרק דניאל בהרבה הרבה מקומות, שדניאל כל הזמן הוא שומר על עצמאות שלו. הוא לא אוכל מפתבג המלך, הוא כן מתפלל, הוא המון המון דברים שצריך לשים לב בספר דניאל. דניאל הוא בא מתוך עמדה כזאת שהוא שומר על עצמאות, ומתוך שמירת העצמאות הוא הולך להדריך את האומה במקום השפל שלה, שבשפלנו זכר לנו. גם בתוך הסדר הזה של הגלות העמוקה, גם כשהאומה נמצאת ערמית, גם כשהאומה יש לה הנהגה של מלאכים, גם כשהאומה החלומות עוברים לגבוהים, גם כל הדברים, זה דניאל מנהיג את האומה מדת הדין. חזק ומתחזק.